הכל חי אונליין 93fm.co.il. הבוקר עם אריאל ברמן.
ואתמול זה כבר קרה לאור יום, נראה לי שלראשונה, תקיפה ליד דמשק, מטוסים הגיחו בשמי סוריה והפציצו ככל נראה מחסני טילים. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, בוקר טוב.
בוקר טוב אריאל.
אילו פרטים נוספים ניתן להרחיב על התקיפה הזו?
נרחיב את הפרטים בהתאם כמובן למידע שמגיע אלינו ממקורות זרים, גם מקורות סורים וגם מקורות מערביים בסוריה, למרות שכידוע לך הולכים ופוחתים בשל הלחימה שנמצאת שם. אנחנו מדברים על באמת צהרי היום, כאשר ארבעה מטוסי קרב של צהל לפי המקורות הללו מגיעים מכיוון שמי לבנון, חוצים את בקעת הלבנון ותוקעים שם שתי מטרות בעשרה יעדים. מטרה אחת הייתה הנמל האזרחי והצבאי הסמוך אליו, ממש בפרבר של דמשק, קילומטר וחצי מהבירה דמשק, בירתה של סוריה. שם לפי המידע היה מצבור של חומרים שהיו אמורים להיות מועברים לחיזבאללה. החומרים הללו הם בדרך כלל טילים, טילים ששוברים את השוויון ומסכנים את מעמדה של ישראל, ובייחוד את האפשרויות של חיל האוויר לטוס באזור הזה. אם נזכיר את העבר, אנחנו מדברים על טילים מסוג SA-17, זה טילי נ"מ מאוד מתקדמים, שחיל האוויר באמת מאוים מהם.
מי הספק של הטילים הללו?
רוסיה. כל ה-SA, הספק המרכזי של רוסיה, כמו גם הטילים הנוספים שמיד אדבר עליהם, טילי היחוד, שהם מותקפים במחסן שנמצא ממש על ציר בירות דמשק, או מהכיוון הזה, מכיוון דמשק לכיוון בירות, 20 קילומטר מערבית לדמשק, לכיוון בירות, ציר מאוד מרכזי, שם מחסן גדול מאוד של הצבא הסורי, שנשלט בידי הדיוויזיה הערבית הסורית, והם מאפסינים שם את הטילים ואת כל החומרים הנוספים, את כלי הנשק, שאמורים להיות מועברים לידי חיזבאללה. גם ראש הממשלה וגם שר הביטחון דיברו על כך לא אחת, אבל גם קצינים שאיתם אני משוחח בשנים האחרונות, בחודשים האחרונים, גם ביממות האחרונות, מדברים על כך שהם לא יכולים לאפשר מצב שבו יזלוג נשק מתקדם ויפול בידי החיזבאללה, ולכן כל אימת שמבחינים בכך וכל פעם שלומדים על כך אזי תוקפים. אז אלו שני היעדים המרכזיים. הטיל השני או היחונט הזה שהתחלתי לומר עליו זה טיל חוף ים מאוד מתקדם. רק בשבוע שעבר דיבר סגן מזכ"ל חיזבאללה על כך שישראל מאוימת גם בצד הימי שלה, ולמעשה כל החופים שלנו וכל האפשרויות הימיות שלנו תיסגרנה עם פרוץ מלחמה נוספת, דוגמת מלחמת לבנון השלישית. זה אומר לא רק אסדות הקידוח, אסדות הגז והנפט למיניהם, אלא גם פשוט מעבר של אוניות. אנחנו זוכרים את תחילתה של מלחמת לבנון השנייה, 8 בבוקר החלה מלחמה, ב-12 בצהריים כבר הודיעו חברות הביטוח והם נוסעות המחליות הגדולות שלהם שנוסעות בים התיכון, תעצרו את ההגעה לאזור הזה שכן מסוכן פה, וכמה שעות לאחר מכן הפסיקו את כל ההגעה הימית לשטח ישראל. זה פשוט צריך להבין, 99% מן הציוד שמגיע לישראל מגיע דרך הים, 90% ממנו.
זאת אומרת, לכן התקיפה הזו היא תקיפה הכרחית. יש טענות מצד כמה חברי כנסת שאולי מדובר בסוג של קמפיין בחירות של נתניהו.
אז אני אענה לך ישר, לא בגלל שאני פוליטיקאי גדול, אבל באמת דבר כזה, מעקב כזה, דורש כמה וכמה חודשים של מעקב של אנשי אמן, של אנשי המודיעין האחרים, של אנשי המוסד, של כל מי שיד ורגל לו בנושא המודיעיני הזה, כדי להגיע למחסן מסוים שבו מאופסנים למשל לטילי SA-17 או טילי היחונות במקום אחר. צריך לעקוב את זה, אי אפשר סתם לתקוף דבר, זה גם לא יהיה הגיוני לתקוף כל מצבור כזה ואחר בכל אדמתה של סוריה. לוקחים את כל הסיכונים, זה הרבה מאוד זמן של תכנון. אתמול בבוקר דיבר על כך ראש הממשלה בישיבת הממשלה בצורה מאוד עדינה, כאשר יוסי כהן, ראש המועצה לביטחון לאומי, מדבר על כך לפני מליאת הממשלה, ואחר כך נתניהו מבהיר את הדברים, שישנם הרבה דברים שמתרחשים במזרח התיכון. אז אני מוכרח לומר לך, כמו שהיה גם בסיפור של הקרין סי, או כמו שהיה בשאר האוניות הנוספות שיוצאות מאיראן, זה סיפור של כמה וכמה שבועות וחודשים, לעקוב, לוודא, לבדוק, ואחר כך להוציא לפועל דבר כזה, כי יודעים בדיוק את כל הסיכון הזה. לתקוף על אדמתה של מדינה כמו סוריה, בכלל אדמת מדינת אויב, באמצעים הללו, בעיצומו של היום.
זה רק אומר שהחבר'ה שעשו את זה יחסית בטוחים מאוד בעצמם, שתגובה לא תבוא.
בטוחים ולא בטוחים. אני יכול לומר לך משיחות שקיימתי, והבוקר אני בדרכי יותר מאוחר לקראת אחר הצהריים לרמת הגולן, כדי ללמוד שם מקרוב וכדי לדווח למהדורה המרכזית כאן ברדיו, אבל כבר מאתמול אחר הצהריים, ברגע שהתבררה העובדה שמדברים על כך שישראל תקפה, הועצמו ההנחיות, הועברו וחודדו הנהלים שם בגבול הצפון, גם בגבול עם סוריה, ברמת הגולן, גם בגבול עם לבנון. ברור לכולם שלא חיזבאללה ולא סוריה לא רוצים בעת הזאת לחימה. נוח להם שארצות הברית תילחם בדאש, היא גם אוהבת פנימית שלהם. נוח להם שהמלחמה הפנימית שלהם תימשך והם יוכלו לתמצת את כל כוחותיהם, אבל יום אחד זה גם ייפגע כבודם של הסורים ושל אנשי החיזבאללה, ולכן לא לוקחים סיכונים. נכון, אתה צודק בשורה התחתונה, לקחו בחשבון, אבל הסיכון לעומת הסיכוי הוא גדול יותר. הסיכון הזה שבעברת טילים כאלה כל כך מתקדמים, גם מסוג הטילי חוף ים, גם מטילי הנונמם, הנגד מטוסים, הוא כל כך גדול שהוא פשוט לא יאפשר שום מטוס.
מרוסיה אגב, אנחנו שומעים, מכיוון רוסיה שומעים משהו, או שגם הם שומרים על דממה?
לא, הם מסתכלים על הצד בעיקר הכלכלי, הם רוצים לתפוס את הנושא הכלכלי.
מבחינתם יש כבר עסקה נוספת עם הנחות טילים.
ברור, זה לחלוטין. נתניהו נסע לפני שנתיים כמעט לרוסיה כדי לעצור משלוח של טילים ולא צלח בידו. הם מסתכלים על הצד הכלכלי, על העצמה שלהם, ובייחוד להראות לארצות הברית שגם הם בתמונה.
אוקיי, אז אולי אם בסוף נגלה שמדובר בקונספירציה של ישראלית רוסית, אנחנו נשלח את הטילים, אתם תתקפו ואז יקנו מאיתנו שוב. אוקיי.
פעם אחת אנחנו גם סיפקנו נשק לאיראן, אז עד כדי...
אז הכל יכול לקרות.
יכול לקרות.
כן. טוב, ונזכיר שכמובן מצד ישראל אין שום תגובה רשמית למה שהראה שם. מצד ישראל יכול להיות שסתם מדובר בתאונת עבודה.
דיממת על חוט.
כן, קובי פינקלר, תודה.
תודה.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
גואל וקנין, פרשננו הפוליטי, בוקר טוב.
בוקר טוב, אריאל.
אפשר להבין את נקודת המוצא של חברי הכנסת שטוענים שהתקיפה בסוריה היא כדי להסיט את הכותרות מהעניין הפוליטי, ומצד שני, כשאנחנו חושבים על כך, יש לנו 99 ימים עד הבחירות, יכול להיות שפה ושם חדשות מסוג אחר יכולות לרענן את השיממון הזה.
סוריה לא נגמרה, תמיד אפשר להמשיך לתקוף.
כן, זה גם נכון. אוקיי, נקווה, אבל כמובן שחדשות מסוג אחר יהיו אלה שיסיטו אותנו מהעניין הפוליטי, ובכל זאת אי אפשר להתעלם. אז בואו...
ברור שיש בזה אמירה פוליטית, ברור שמבינים שאנחנו נמצאים בתקופת בחירות, ראש הממשלה, אני לא רוצה לחשוב שהוא קיבל כזו החלטה דווקא בגלל בחירות, אבל
לא סביר.
זה לא מזיק.
לא סביר, אבל יכול להיות שגם יוצא לו טוב העניין הזה. אבל בוא נדבר על העניינים הפוליטיים האחרים, כאילו תקיפה בסוריה לא הייתה,
וננסה... כאילו שלא הייתה משהו פוליטי.
כאילו שלא הייתה. וננסה להבין את תמונת המצב כפי שהיא מצטיירת כיום, 99 ימים לפני הבחירות.
כן, ממש ככה, זה המצב. אנחנו שומעים אתמול את אביגדור ליברמן תוקף את הבית היהודי, הוא קודם כל שולל את האפשרות שהכנסת לא תפוזר היום, ואולי אנחנו נלך לאיזושהי ממשלה חדשה, ממשלה חלופית במקום הקואליציה הקיימת, הוא טוען שדבר כזה לא ילך, גם משה גפני מיהדות התורה וגם אריה דרעי אתמול בוועידת גלובס אומר את אותם מילים, אנחנו לא נלך ונקים ממשלה חלופית במבנה הנוכחי של הכנסת, לא, אי אפשר לעבוד, אי אפשר להתנהל בצורה הזאת. האמת, אני חושב שבתוך תוכם הם גם גונים על כך שרק בחירות יגרמו ליש עתיד להיות חצי מיגות לה כיום, ולכן אולי זה גם אחד הדברים שמדרבן אותם לא להיכנס לממשלה. אבל נקודה נוספת שאומר אביגדור ליברמן, וזה משהו מעניין, אני לא הידרתי חרדים מהממשלה, אני לא הטלתי וטו על כניסת חרדים לקואליציה, מי שעשתה את זה זו מפלגת הבית היהודי, וכאן אנחנו כולם זוכרים, היו לא מעט פעמים שרצו שהחרדים ייכנסו, אבל תמיד הפילו את התיק על ליברמן, שהוא זה שלא מעוניין, אבל ליברמן רואה היום את הסקרים, הוא שומע את הדיבורים, הוא מבין שיש עתיד הולכת לרדת, הוא כרגע יצר את איזשהו ברית, יש איזשהו אילו שהם מבנות בינו לבין התנועה ובין לפיד, הוא מתחיל, הרי הוא החל לאחרונה עם מסרים קצת מרכזיים, פחות ימניים, לכן הוא מבין שהבית היהודי תהיה מפלגה חשובה בקואליציה הבאה, היא תהיה גדולה יותר, הליכוד, החרדים, הוא רוצה למצוא חן בעיני כולם, הוא רוצה להיות חלק מהמשוואה הזו, ולכן הוא כנראה אומר את המילים שהוא אומר. לכולם ברור שמי שהתנגד זה היה דווקא ליברמן ולא הבית היהודי, לפחות בהמשך הקדנציה, בתחילת הקדנציה זה היה ברור שהבית היהודי הטילו וטו על כניסת חרדים באמצעות הברית בינם לבין לפיד, אבל בהמשך זה היה ליברמן שהיום מנסה לשדר עסקים אחרים.
אוקיי, בוא נדבר על מצב הסקרים, כי יש כמה נתונים מעניינים.
כן, הנתונים המעניינים בסקרים, קודם כל, זה המספרים שכחלון מקבל, לעומת המספרים ששס מקבלת לצורך העניין, וכאן אנחנו לא תמיד רואים שיש איזושהי שאיבת קולות, משהו שהוא לא נורמלי, בין כחלון, משס לכיוון כחלון, אבל אנחנו רואים שכאשר, בוא אני רוצה, אם אנחנו נלך טיפה אחורה לסקרים שהיו אחרי צוק איתן והיום, אתה רואה שאז ממש הבית היהודי הגיע ממש לצמיחה רצינית, היה אפילו פעם אחת שראינו 18 מנדטים, אז כך שמספרים האלה אנחנו לא רואים אותם היום. ברגע שהשיח הופך להיות שיח פחות ביטחוני, אז מטבע הדברים הנושאים הביטחוניים הם אלו שמעצימים את מפלגות, לפחות מפלגות הימין, כמו ליכוד בית והבית היהודי, ועכשיו היא חוזרת לאיזשהם ממדים נורמליים של סביב 15-16 מנדטים, שזה משמעותי, כל מנדט לכאן או לכאן זה משמעותי מאוד. נקודה נוספת זה לפיד, יש עתיד, שהיום חברי הכנסת שלה יצביעו על פיזור הכנסת, אבל מתוך ידיעה ש-50% מהם לא חוזרים, אגב, זו נקודה מעניינת, בין 45-55 ח"כים לא יחזרו למשכן הכנסת.
אוקיי, עוד נתון מעניין קשור לבחירות הפנימיות בליכוד, ומה יקרה? אילו כל אחד מהמתמודדים לרשות המפלגה אכן יובילו בבחירות?
פה יש נקודה מעניינת, יש קודם כל את הסקרים הפנימיים, יש איזשהו סקר שפורסם אתמול, כמדומני של מכון מאגר מוחות, שמדבר על כך שפייגלין יכול להביא 18 מנדטים, דני דנון מביא 17 מנדטים, כאשר ראש הממשלה מביא 20-21 מנדטים, הפער הוא לא גדול, מתחשב בעובדה שהם עדיין עוד לא נהפכו לראשי הליכוד. נקודה אבל מעניינת היא זה המרוץ שמנסים להכניס את הניסיון להכניס למרוץ את גדעון סער. גדעון סער פרש מהעשייה הציבורית ממש בערב החגים האחרונים.
ואם גדעון סער מתמודד, מה קורה?
יש אין איזשהו סקר, זו נקודה מעניינת שצריך, אני מאמין שאנחנו נראה את זה בסקרים של השבוע הקרוב, ואנחנו ננסה לראות מה מצב המנדטים בין הליכוד לבין משה כחלון, זו נקודה מאוד חשובה, כאשר גדעון סער בראש וכאשר נתניהו בראש. אני מאמין שהדבר הזה יישאר, השאלה הזאת יישאל בסקרים שאנחנו נראה לקראת סוף השבוע בתקשורת הכללית, okay. אבל יש אנשים שמנסים להכניס את גדעון סער, אני חושב שזה יהיה מהר מדי לגדעון סער לחזור, אני חושב שהבחירות האלה באו לא מהר מדי, כאשר הוא פרש הוא לא חלם,
הוא לא חשב שזה יקרה כל כך מהר,
שהבחירות יבואו כזה מהר.
אבל הנתון שבו אנחנו רוצים, שאותו אנחנו רוצים לחדד, זה 18 מנדטים לליכוד עם פייגלין עומד בראש הליכוד, וגם בעניין הזה אנחנו רוצים לומר שלום ובוקר טוב לחבר הכנסת משה פייגלין. בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
אתה מופתע לטובה מתוצאת סקר שכזו?
האמת היא שלא, אני בונה את עצמי מתוך אמונה שזה בהחלט אפשרי כבר שנים רבות, משום שאני מייצג דרך שהיא דרכו האמיתית של המחנה הלאומי, והיא הדרך שיכולה להוציא אותנו מן הבעיות הכלכליות והמדיניות, והציבור יודע את זה בסופו של דבר.
יש לך הערכה איזה מקום תקבל בפריימריז הקרובים לליכוד? בהנחה שקשה יהיה לעבור את בנימין נתניהו.
קשה, אבל לא בלתי אפשרי, ואני בהחלט מאמין שכשהליכודניקים יבינו שהדרך שלי, הליכוד מקבל הרבה יותר מנדטים, כי ה-18 מנדטים שהסקר הזה נותן לי, אלו מנדטים לפני שציבורים רחבים שעזבו את הליכוד שאיבד את דרכו, מבינים שהם יכולים עכשיו לשוב אליו, לפני שהציבורים הללו שווים אליו, כשהסימון הזה ייפול, אני חושב שהסיכוי שלי לזכות ברשות הולך וגובר, אבל אני בשום אופן לא מוותר עליו.
אתה באמת חושב שיכול להיות שאתה תיתן פייט אמיתי לבנימין נתניהו בפריימריז הקרובים?
בעזרת השם, אנחנו מדברים פה על ציבור אמוני, וכולנו יודעים מי הוא ממליך המלכים ולמי המלוכה. אבל בסופו של דבר, הדבר הזה הוא אפשרי, ואני רואה את תפקידי כדי להפוך אותו לאפשרי, גם במהירות האפשרית.
קיבלת פניות מאנשי ראש הממשלה לאיזושהי הצעה מפתה כדי שתסיר את המועמדות?
לא קיבלתי שום פניות כאלו, בעבר אגב היו פניות כאלו, אני חושב שכולם מבינים שההתמודדות שלי היא התמודדות ערכית, התמודדות על דרך, ולכן לא מנסים להציע לי הצעות כאלו. אני חושב שמי שלא מבטא דרך ממשית שונה מזו של ראש הממשלה, יכול אם ירצה להציע את המעמדות ולהצטרף אליי.
אתה יודע, אם מסתכלים על ההיסטוריה הפוליטית שלך, אז היו כמה ניסיונות בעבר להיכנס לכנסת שלא צלחו, התייחסו לך, ואולי עדיין, כאל סוג של סמן קיצוני ימני. משהו אולי בגישה שלך השתנה?
אני חושב בעבר לא צלחו בגלל כל מיני תרגילים לא כל כך קשרים, כמו שאנחנו כולנו זוכרים.
אבל תרגילים שנעשו בגלל, שוב, כי היה חשש שהייצוג הימני הזה שאתה מגיע איתו יזיק למפלגה.
כן, ואני חושב שהתברר שההפך הגמור הוא הנכון. ראש הממשלה בעצמו אמר כמה פעמים שפייגלין מביא קהלים חדשים לליכוד, וזה מאוד נכון, לא רק מימין אגב, גם משמאל.
משמאל? אתה מביא משמאל קהלים?
זה עוד איך.
תסביר לנו, איך יכול להיות?
משום שהגישה שלי היא לא רק, הדרך שלי, לא רק מבטאת לאומיות ברורה וזהות יהודית מוצקה, אלא גם ליברליות, גם כבוד האדם וחירותו. במובנים הכי בסיסיים אפשר לעקוב אחרי ההצבעות
של... תמכת בישון סמים קלים, לא?
לא, אבל כן תמכתי במתן אפשרות להשתמש בקנאביס רפואי ליתר קלות.
אז אולי אתה מביא קולות מעל הירוק, שזה לא מזלזל בזה, חלילה.
אין מה לזלזל בשום אדם שמבקש את חירותו בארץ ישראל. אני מזכיר לכולנו שהרעיון החירות הוא הרעיון היהודי הבסיסי, כתוב במקורותינו שם השם חרות על הלוחות, אל תקרא חרות אלא חירות. אנחנו צריכים להתייחס אל כל אדם ולתת לו את המקום שלו, לעבוד את עבודת השם שלו בדרכו ובקצב ההתקדמות שלו. היחס הזה שמחבק את כולם ונותן לכולם את החירות שלהם, בהחלט מביא אל הדרך שלי גם קולות מהשמאל, גם קולות מהימין. ואגב, הסקר שאתם מזכירים מראה שגם המפלגות החרדיות.
נכון, כן, האמת שזליגה גם משם. איך היחסים שלך עם ראש הממשלה?
היחסים הם מצוינים, אני מאוד מכבד אותו ומאוד מעריך אותו, ומשתדל ככל יכולתי לסייע למנהיגותו בין המתמודדויות.
זה גם הדדי? זאת אומרת, היחס ממנו, הנושב ממנו, הוא זה למה שאתה מתייחס אליו?
בהחלט כן, אני אפילו הזמנתי ליום הולדת שלו, שרק אחר כך הבנתי שזה לא כל אחד מקבל את הכבוד הזה, אבל לא בזה העניין. מה שחשוב הוא שבזמן ש...
לא, אבל זה כן קצת מעניין אותנו, זאת אומרת, יש איזשהו, נוצר ביניכם איזשהו קשר אישי כלשהו? זאת אומרת, הרי היה... היחסים בעבר היו ודאי לא נעימים. השאלה אם השנים בכנסת הנוכחית יצא לך לעבוד איתו ביחד וליצור איזשהו חיבור. אנחנו רואים למשל את השינוי שנעשה ביחסים עם נפתלי בנט.
אני בהחלט חש כך. הדברים שאמרתם אכן משקפים את המציאות. היו לי כמה שיחות ארוכות, לא טכניות וקצרות, עם ראש הממשלה. ואני חושב שכולנו מבינים שההתמודדות היא התמודדות על דרך ולא התמודדות אישי. אני מאמין שהדרך שלי היא הדרך היחידה שיכולה להוציא את מדינת ישראל מן המיצר. קודם כל הכלכלי והאישי של הציבור, של הציבור הישראלי כולו, כולנו מרגישים את המצוקה הקשה מאוד, חוסר ביטחון כלכלי, חוסר ביטחון בנושא של דיור, בנושא של שוק המזון, בנושא של השוק הפיננסי, וכמובן הדרך המדינית ברורה שלי של מדינה אחת, לעם אחד, בארץ אחת.
כן. אם אתה מפסיד בפריימריז, אתה תשלב ידיים עם ראש הממשלה?
אני פשוט חייפן את המשפט, זו דרך שונה מכל שאר המתמודדים בפריימריז הללו. אם חלילה עדיין לא יזכה, כמובן שהשלג ידיים, להביא לניצחון הליכוד, ולהמשך התקדמות לקראת הדרך שאותה אני מייצג.
אוקיי. אנחנו מאחלים לך בהצלחה רבה, חבר כנסת משה פייגלין. תודה לך על השיחה הזו. גואל וקנין עדיין איתנו, כן?
כן, אריאל.
תובנות שלך, מהדברים שלא נאמרו בשיחה הזו?
תראה, זה לא סוד שמשה פייגלין בנה את עצמו בצורה מאוד טובה בתוך הליכוד. זאת אומרת, הוא הקים לעצמו מרכז כוח מאוד חזק, שהוא גם סוחר בו, ופה אין... זה לא סוד, הרי כאשר מתמודד מגיע, כל מתמודד שחפש מגיע בפריימריז, בסוף צריך לפתוח ארנק, ובארנק הזה צריכים להיות מתפקדים שהם שייכים לו. ואיתם הוא מסתחר לצורך העניין, אם הוא מחזיק 5,000, וברגע שהוא מעמיד את אותם 5,000, או חלק מהם, לטובת מועמד אחר, מועמד אחר צריך לתת את אותו מספר למשה פייגלין, ולמשה פייגלין יש קבוצת כוח מאוד גדולה. מנהיגות יהודית היא קבוצת כוח גדולה מאוד בתוך הליכוד, ולכן הוא יגיע בהחלט למקום גבוה, ולכן גם אנחנו רואים את ה... את היכולת שלו להמריא גם בסקרים הפנימיים שנעשים בתוך הליכוד, בגלל שקבוצת הכוח שלו היא קבוצת הכוח חזקה. אגב, אני הייתי בכינוס האחרון של הליכוד, אותו כינוס מרכז שהתקיים בקריית שדה התעופה בבן גוריון, ושם אתה ראית את האנשים שהם אלה שמזוהים עם מנהיגות יהודית, הם היו חלק נכבד מאוד בתוך באותו אירוע, אתה ראית אותם, הם בלטו שם בנוף. זה לא מרכז הליכוד של פעם, אנשים שהיינו רגילים מהפריפריה, חורים אנשים מההתיישבות, מההתנחלויות, הרבה אנשים שמזוהים עם הדרך של משה פייגלין, ואתה רואה את הכוח שלו בתוך הליכוד, אתה מבין למה המספרים הללו, איך הוא קבל את המספרים הללו.
אתה צופה לו איזשהו סיכוי באמת בהתמודדות מול ראש הממשלה?
אתה יודע, קשה לחזות בסקרים פריימריז, אם יש דבר שהוא כל כך קשה, זה להעריך או לדגום מתפקדים, כי בדרך כלל הם משקרים במתגמים האלה, וכל אחד וסיבותיו. הם תמיד עלולים לחשוב שהסקר הגיע מאחד המועמדים, ולכן הם אומרים את מה שהם אומרים, לכן אי אפשר לדעת. אבל בואו, לא ניתן לזלזל בכוחו של נתניהו. נתניהו בסופו של תהליך הוא ראש ממשלה מכהן. הליכוד יודע שכאשר הוא מזיז את ראש הממשלה המכהן, ברוב המקרים הוא גם מאבד את היכולת להיות מפלגת שלטון, כך שאני לא חושב שהם ימהרו לעשות את זה. אם נתניהו יפסיד את הבחירות הללו ולא יהיה זה שירכיב את הממשלה, מטבע הדברים יתקיימו פריימריז מיד לאחר הבחירות, ואז אני מאמין שנתניהו אכן יפסיד. אבל נכון לעכשיו, קשה לי לראות את נתניהו, את הליכוד שולחים את נתניהו הביתה ושמים מישהו אחר במקום.
אוקיי, אז ככל הנראה נמשיך לראות אותו לפחות בראש הליכוד. אגב, בסקרים כבר יש מי שנותן למועמד אחר סיכוי להיבחר לראשות הממשלה?
אתה מתכוון להרכיב את הממשלה?
כן.
נכון לעכשיו, הסקרים לא... אין אף אחד שמגיע, אין אף מפלגה שהגיע למספר המנדטים שמקבל הליכוד, שזה נע 21-22, גם הגיע ל-24 מנדטים מדי פעם. אבל בסוף הממשלה לאו דווקא שהיא תוקם על ידי יושב ראש המפלגה הגדולה ביותר, כי פה תהיה מלחמת גושים. נכון לעכשיו, גוש חרדים, בית יהודי והליכוד, שלכאורה זה כרגע בלוק, שזה מה שקיים מבחינת בצד הימני של המפה הפוליטית, הוא נע סביב 50-55 מנדטים. אם הוא ירד מתחת ל-50 מנדטים, תהיה פה בעיה רצינית מאוד לנתניהו. אם הוא יישאר סביב ה-53-55 מנדטים, רוב הסיכויים שנתניהו יהיה זה שיקים את הממשלה
אוקיי,
הבאה.
יש לנו 99 יום לפתח ספקולציות.
בסוף זה מלחמת כן. קושים, זה לא מלחמת המפלגה הגדולה.
בהחלט. גואל וקנין, כתבנו פוליטי, תודה.
בוקר טוב.
בוקר טוב לחברת הכנסת אורית סטרוק מהבית היהודי.
בוקר טוב, האיחוד הלאומי, הבית היהודי.
האיחוד הלאומי, הבית היהודי, עוד שם שיתווסף בבחירות הקרובות, או שאנחנו
נשאר עם זה? כל הזמן היינו מפלגת האיחוד הלאומי.
לא, לא, ברור, אני שואל האם יש אולי בעקבות הניסיונות של כל המפלגות לייצר חבירה משותפת, אולי גם לבית היהודי יש איזשהו ניסיון שכזה.
יש גם אופציה כזאת, יש כל מיני אופציות.
מה, איזה אופציה? תני לנו אופציה מעניינת שיכולה להיות, הבית היהודי בשילוב עם מי?
לא, 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 זה לא מה שאמרתי. אמרתי שיש אופציה שהאיחוד הלאומי ירוץ לבחירות הקרובות בנפרד מהבית היהודי.
אוי, זה לא.
יש אופציה כזאת.
כן?
כן.
ואז איזה חברי כנסת?
בטיב התוצאות של המסע ומתן שאנחנו מקיימים עם ראשי הבית היהודי, גם בהיבט הערכי של שיכול לחבר או לא לחבר בין שתי המפלגות, וגם בהיבט המספרי של השילוב הראוי של חברי האיחוד הלאומי.
מי כעת באיחוד הלאומי? מי כעת באיחוד הלאומי?
מי הם חברי האיחוד הלאומי? זה לא כעת, לאורך כל הדרך. אנחנו ארבעה חברי כנסת, השר אורי אריאל, סגן השר הרב אלי בן דהן, חברי חבר הכנסת זבולון קלפה ואני.
ויכול להיות שאתם מחליטים לרוץ לבד?
אם לא נצליח להגיע לעמק השווה, אני מאוד מקווה שזה לא יקרה, כמובן אנחנו עושים כל מאמץ שזה לא יקרה, אבל אם לא נצליח להגיע לעמק השווה בסוגיות הערכיות,
מה בעיקר המחלוקת ביניכם?
סוגיות גם של דת ומדינה וגם של ארץ ישראל ושאלות מדיניות התיישבותיות.
כי שמענו את דבריו אתמול של הרב אבינר שטוען שצריך לייצר אלטרנטיבה לבית היהודי. אולי הפיצול הזה זה משהו שהוא מייחל לו?
אז אתה רואה שישנם גורמים בתוך הציונות הדתית שלא רצון
בעיקר הצד התורני, לדעתי ותקני אותי אם אני טועה, בעיקר הצד התורני יותר של המחנה הדתי לאומי.
בוודאי, בוודאי. ולכן אנחנו משתדלים מאוד, אני אישית מאוד מאמינה וכך גם חבריי בריצה משותפת, כי אנחנו חושבים שיכול לייצר מכפלת כוח ויצר גם מכפלת כוח משמעותית ביותר, אבל לא בכל מחיר, יש לנו גם עקרונות. ואם העקרונות האלה לא...
אבל אולי באמת לא בגלל יוכלו... זה יש לכם את הכוח בידיים, כי סביר להניח שאם יש פיצול, אז הכוח שנותנים כעת למפלגה המאוחדת ירד באופן משמעותי.
כן, יש גם צד כזה. אני מאוד מקווה שהשכל והתבונה והרצון לאחדות יגברו, אבל כמו שאמרתי, אנחנו גם מחויבים כלפי הציבור שלנו, אתה הזכרת רב אחד, ישנם רבנים נוספים, אנחנו מחויבים כלפי, ויש תלמידי הרבנים, כלפי הציבור כולו, אנחנו מאוד מחויבים לשמור על הרחב, וכך אנחנו נשתדל לעשות בעזרת השם.
אתם מתייעצים למשל עם הרב אבינר? או עם רבנים כדוגמתו?
אנחנו מתייעצים עם רבני תקומה, יש לנו רבנים שהם מלווים את תקומה לכל אורך שנות קיומה, ואנחנו מתייעצים איתם.
ונכון לרגע זה, ההחלטה היא לא לרוץ ביחד.
לא, לא, אני לא חסה שלום, לא אמרתי את זה. נכון לרגע זה אין החלטה, אלא יש בדיקה ויש רצון מאוד משמעותי כן לרוץ ביחד, בכפוף לכך שנגיע ליישוב החילוקי דעות בינינו.
שבעצם היא צריכה לתת את דעתו עליהם נפתלי בנט.
כן, הוא ואחרים, חברים נוספים, בעיקר מראשי מה שמכונה הבית היהודי.
את לא נשמעת אופטימית במיוחד לריצה משותפת.
מה אני צריכה לשיר לך על הבוקר?
לא, זה נשמע כאילו המסע ומתן עוד רחוק מלהגיע לאיזשהו הסכם כלשהו, כנראה שעוד אף אחד לא מרגיש שהזמן דוחק מדי.
יכול להיות, תראה, בוא נשים דברים על השולחן, כן? אנחנו תפקדנו יחד מאוד יפה כסיעה משותפת לאורך כמעט שנתיים של הכנסת הנוכחית, למרות שבבסיס היינו שתי מפלגות עם אג'נדה לא לגמרי זהה, הצלחנו לייצר שיתוף פעולה פורה ובחלק מהזמן סביר, בחלק מהזמן טוב, בחלק מהזמן אפילו מצוין. אם נצליח להגיע עכשיו להסכמות שיאפשרו את זה בכנסת הבאה, אנחנו נמשיך ביחד. אם לא נצליח, אז יכול להיות שנצטרך להיפרד. ומדובר על סוגיות מאוד משמעותיות, כמו שאמרתי, אין בנושא דת ומדינה, ישנן גישות מאוד ליברליות בבית היהודי.
דוגמה למשהו ספציפי שאתם מתעקשים עליו בנושא דת ומדינה?
היות ואנחנו מנהלים מסע ומתן וסיכמנו בינינו שלא נדליף מתוך חדרי המסע ומתן, אז כל דוגמה שאני אתן תהיה דוגמה שיוצאת ומודלפת מתוך אותו החדר, ואני
אשתדל מאוד לא לעשות את זה. טוב, זה אנחנו לא רוצים לגרום לך לעשות.
אבל אני חושבת שכל אחד מהמאזינים שמכיר את הנושאים
את מה שקרה פה בשנתיים האחרונות, בהחלט יכול להבין. כן, טוב, בואי נדבר על משהו שבטוח יש עליו הסכמה, וזאת העובדה שמדינת ישראל לא צריכה להמשיך לממן את הטרוריסטים. גם אם לא נקרא לזה לממן טרור.
כן, אז זה הסכמה רחבה מאוד. אני יזמתי והצטרפו אליי 7 חברי כנסת מ7 מפלגות שונות. באמת פריסה מאוד רחבה, והייתה הסכמה מאוד רחבה שלא יעלה על הדעת.
לפי החשבון שעשית, שוטר פלסטיני מקבל 800 שקלים פחות מאשר מחבל פלסטיני.
נכון מאוד.
איך זה עובד בדיוק?
איך זה עובד? אני אסביר לך. אבו מאזן, הפרטנר שלנו, זה עם החליפה והניבה, שנראה לנו תמיד מאוד, אדם מאוד מהוגן. הוא חוקק חוק ברשות הפלסטינית, שמחייב את הרשות הפלסטינית לשלם משכורות לכל המחבלים שכלואים בישראל, בלי שום הבדל של שיוך ארגוני, כלומר גם מחבלי חמאס, ג'יהאד וכולם מקבלים מאבו מאזן את הכסף הזה. הוא העביר 2 החלטות ממשלה, בממשלה שלו, שקובעות מה יהיה התעריף. יש תעריף ידוע שכל תושב ברשות הפלסטינית מכיר את התעריף ויודע כמה כסף מקבלים תמורת איזה פיגוע, פחות או יותר ככה זה הולך. ואני הקראתי אתמול בוועדה, בוועדת חוץ וביטחון שהתכנסה בנושא הזה, הקראתי קטע מפרוטוקול של מחבל שהיה כבר בכלא הישראלי, שוחרר ובחר לחזור לכלא, והוא מספר לחוקרים שלו שהוא בחר לחזור לכלא כי היו לו חובות על החתונה ועל הדירה, והוא לא יודע איך הוא יחסה את החובות האלה, ואז הוא הסתכל בתעריף של אבו מאזן והחליט, אני צריך לבצע פיגוע כזה וכזה כדי להשיג כך וכך חובות אלפי שקלים ולחזות, ממש ככה. זאת אומרת, הוא הפך, אבו מאזן הפך את מקצוע הטרור למקצוע מועדף ברשות הפלסטינית, ו האבסורד הוא שזה קורה כשמדינת ישראל ממשיכה להעביר כספים מדי חודש בחודשו לרשות הפלסטינית, שחלק מהכספים הולכים ליעד המזעזע הזה. ומה שאנחנו בעצם הצענו, כל חברי הכנסת ביחד, זה שנקזז את כספי המשכורות האלה, מהכספים שאנחנו מעבירים להם מדי חודש בחודשו, ונעביר אותם.
ובכל זאת, הצעתם, אבל זה לא קורה. מדוע?
זה לא קורה, נכון לעכשיו היה שם יוסי כהן ראש המלל, והוא הסביר לנו שהם מאוד מאוד חוששים שאם אנחנו לא נעביר מספיק כסף לרשות הפלסטינית, אנחנו חלילה עלולים להביא לקריסתה.
ואז מה יקרה? כאוס?
ואז מה יקרה? אסון נורא והיום, הרי איך יהיו חיינו בלי הרשות הפלסטינית שכל כך מטיבה איתנו?
לא, אבל אם נהיה, אם שנייה נחשוב...
תיקוי משכם בערב.
אבל אם נסתכל על הדברים כפי שבאמת, אני מניח, החשש האמיתי שיוצא מהם זה שאם לא יהיה שם כסף, אז ייווצר איזשהו כאוס, וכמובן שכל הלחץ יופנה כלפי ישראל.
זה מה שהוא אמר, אבל אנחנו אמרנו לו בחזרה שהיות והרשות הפלסטינית מרשה לעצמה להעביר עשרות מיליונים כל חודש למחבלים, אז פשוט מאוד שהיא תיקח את הכסף משם. זאת אומרת, אם יחסר לה כסף לשלם לשוטרים שלה, או לפקידים שלה, או לשלם על ביוב, או לשלם
למרות,
על...
למרות האבסורד, הרי אנחנו יודעים שזה לא מה שיקרה. הרי האחרונים שיקוצצו, אלו המחבלים.
אנחנו חושבים שצריכים להציב את הדילמה הזו בפני אבו מאזן, וגם להציב את אבו מאזן עם הדילמה הזו בפני העולם, כדי שהעולם יבין אם יש לנו עסק פה.
בכל זאת, אם נתבונן על המציאות כפי שהיא, זה לא באמת הולך לקרות. לא יעצרו להם את הכספים בזמן הקרוב.
אני מאוד מקווה שכן. היה חודש אחד שעצרו להם. יוסי כהן, ראש המל"ל, אמר את זה אתמול בדיון, שבמהלך מבצע צוק איתן עצרו להם את החודש אחד את המשכורות. והשמיים לא נפלו. ואנחנו לכן חושבים שצריכים לעשות את זה שוב ושוב ושוב, מדי חודש בחודשו. ותראה מה אנחנו מקבלים עכשיו. אנחנו משלמים, ואנחנו מאפשרים לאבו מאזן להמשיך ליהנות מהתדמית המהוגנת שלו, הדיפלומטית שלו, ואנחנו בעצם מקבלים אותו מסתובב בכל בירות אירופה וארצות הברית.
בזמן שאנחנו מממנים את המחבלים שלו.
בזירה הדיפלומטית, כן, אבל זה אבסורד. כן,
זה אכן אבסורד בלתי נתפס.
אנחנו למדינת חלם.
כן, שאלה אם זה לא עיוותים היסטוריים שקשה כעת יהיה לתקן אותם.
עיוותים היסטוריים חייבים לתקן, זה מה שאנחנו עושים פה בכנסת כל הזמן, מתקנים ומתקנים.
אנחנו מקווים שתמשיכו להצליח גם בבחירות הבאות, חברת הכנסת אורית סטרוק, מהאיחוד הלאומי / הבית היהודי בינתיים. תודה רבה.
תודה, שלום שלום.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
אבי, תושב יישוב באזור בנימין איתנו, בוקר טוב.
בוקר טוב.
5 חודשים כמעט חלפו.
כן, בהחלט.
איזה נזק נגרם לרכב?
ברוך השם שזה רק נזק ברכב, וזה יכול באמת להיות הרבה יותר גרוע. נזק פח, דלת שממש נזוקה בצורה קשה שהיה צריך להחליף אותה, ושימשה. קדמית שנשברה.
בכמה מוערך הנזק הזה?
1,000 שקלים.
תנסה רק להגביר מעט את קולך שנשמע ברור יותר.
1,000 שקלים.
הלכת, תיקנת, ומאז אתה ממתין להחזר.
כן, זה נועל לצערנו. אני דיברתי, אמנם זה ממש אפליה בוטה, כי זה לא ככה... עושים עם פעולות איבה במקומות אחרים, אבל לצערנו פה אזרחי יהודה ושומרון נאלצים לשלם מכיסם על נזקים, ואחר כך מחכים, נאלצים לחכות.
ומה אומרים לכם, מדוע הכסף עדיין לא מגיע?
במשך הרבה זמן אמרו לי שמדובר ב... שכל הניזוקים שהראו להם את כל האירועים ביולי, בתקופה של צוק איתן, הם תחת הכותרת של מהומות יולי, וכספים של מהומות יולי זה צריך רישום בתקנות, לא הבנתי בדיוק, זה מה שהבנתי שהכסף לא בדיוק, זה תקציב מיוחד, זה הוא צריך להיות מאושר בכנסת, הוא צריך להיות מאושר על ידי שר האוצר, לא הבנתי בדיוק, בכל אופן הכסף כרגע לא נמצא וצריכים לחכות עד שהוא יאושר.
זאת אומרת, יכול להיות גם שלא יגיע, או שזה רק עניין בירוקרטי?
לא, הם אמרו שזה עניין בירוקרטי, הבטוחו, אתמול קיבלתי תשובה שתוך מספר ימים זה ייכנס לחשבון, אם כי זה כבר די הרבה זמן, כמעט 2-3 חודשים שמאז שאני... מצפה לזה, התשובה היא פחות או יותר היא אותו דבר, תוך הסל. זה דרך אגב, זה שאני הלכתי לתקשורת, כי זה היה כבר באיזשהו מקום, כבר הרגשתי שזה, לא יודע אם לקרוא לזה התעללות, לא יודע איך לקרוא לזה, אבל זה היה קצת מלא, כל פעם, עוד 10 ימים, תחילת החודש, סוף החודש.
מה הדדליין האחרון שקיבלת?
לא, דובר, אתמול הבטיחו שתוך מספר ימים, זה היה...
טוב, אז בואו נקווה באמת שזה מה שיקרה. ולפחות הקטע הזה יהיה מאחוריך. אבי, אני מודה לך על השיחה הזו.
תודה רבה.
עכשיו, להחלטת הפרקליט הצבאי הראשי לפתוח בחקירה נגד לוחמים שלחמו במבצע צוק איתן. במהלך ימי הלחימה, ארגון חוננו החתים משפטנים על עצומה שתיתן גב לחיילים במידה ובאמת יחקרו. אחד החותמים הוא עורך דין ציון אמיר, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
אז אתה מתחיל לעבוד?
לא, לא יודע אם מתחילים לעבוד, רק לדייק טיפ-טיפה בפתיח של הדברים שלך. אכן חתמתי על אותה עצומה, סליחה, שעמותת חוננו דאגה לעמוד מאחוריה. אחד הדברים שקוממו אותנו, אותם משפטנים, זה פנייה של ארגון בצלם וארגונים אחרים ליועץ המשפטי תוך כדי ימי הלחימה הראשונים במבצע צוק איתן, ועתרו, דרשו, ביקשו לחקור ולפקח ולבדוק ולמנוע פשעי מלחמה של הצבא הישראלי. אנחנו חשבנו שהפנייה הזאת באותו עיתוי, ומבלי שיש ראיות שמתבצעות עבירות או פשעי מלחמה על ידי הצבא, יש בכך כדי לפגוע בכל מה שזה פוגע. ולכן הצטרפתי, הפנייה שם הייתה מאוד מקוממת ומשרתת גורמים לאו דווקא שהם שוחרים טובת ישראל וטובתו של צה"ל, בייחוד כשמדובר במהלך לחימה.
כמובן, אבל הצטרפת, אבל עכשיו אולי הגיע הרגע באמת להתמודד עם החתימה הזו, כי הנה הולכים לפתוח בחקירה נגד חיילי צה"ל.
אז בוא תראה, גם פה כדאי להעמיד דברים בצורה מדויקת, כמה שאני מבין, יכול להיות שאני פה מפספס משהו. אנחנו יודעים ש... האום, אחד מהזרועות שלו, מינה ועדה לבדוק את פעילות צהל. ישראל לא משתפת פעולה עם זה, ובצדק היא לא משתפת פעולה, על החלטה כל כך עיוורת וכל כך מגמתית לבדוק את פשעי המלחמה של צהל ולא את פעילותו של ארגון הטרור חמאס וכו' וכו'. אבל כדי שבכל זאת ישראל תעמוד בזירה הבינלאומית באופן כזה שמעשיה, פעולותיה והחלטותיה של ממשלת ישראל יזכו לגיבוי משפטי בארץ ובעולם, אז צריך לבדוק דברים, חלק מהדברים שנעשים. אני לא יודע להגיד לך האם ההחלטה של הפצ"ר להורות על פתיחה בחקירה פלילית היא החלטה צודקת או לא, כי אין לי את הכלים ואת מלוא האינפורמציה לפניי. אני כן יכול לומר שהיא מדהיגה. ויחד עם זאת, נדמה לי שהנתונים מראים שרוב האירועים שנבדקו ודווחו ושעברו איזשהו תחקיר צהלי או מתכלי, ומדובר בעשרות רבות, אולי במאה חקירות או תחקירים או בדיקות, הפצ"ר גנז את רוב רובם המכריע, את הרוב המכריע של האירועים. נותרו מספר בודד קטן של אירועים שהפצ"ר הורה לקיום חקירה פלילית. גם זה די מטריד אותי, אני חייב לומר. אבל הואיל ואיש מאיתנו לא בדיוק יודע מה עומד...
אז עדיין לא יודעים ממה יצטרכו להתמודד, אבל במידה ויהיה צורך ובאמת החליטו להעמיד לדין חיילים, אז אתם מתייצבים להגנתם?
אני לא יודע, קודם כל מישהו צריך לרצות לפנות לאותה קבוצת משפטנים. ככלל זה מקצועי, זה תפקידי, וזה יהודי, אני יודע לומר, בחיים, לסייע ולהגן על אנשים, על חיילי צהל ודאי וודאי, על אנשים שעומדים על משמר גבולות ארצנו, ומחרפים את נפשם, ומסכנים את גופם ואת את כל מה שיש להם.
אז כמובן צריך לתת להם בחזרה?
הולדת, ודאי שאם יש מקום, ודאי... ותהיה פנייה, וכל הנסיבות יתאימו ויצדיקו את נעשה זאת בלב חפץ, ודאי.
טוב, אז בואו נקווה שבאמת לא יצטרכו את הייצוג שלכם, אבל אני מבין שאם יצטרכו, אתם מייצגים.
אנחנו במישור העקרוני, ודאי נתתי את תשובתי, והדברים האלה מובנים אליהם.
אנחנו מאוד מודים לך על השיחה הזו, עורך דין ציון אמיר, תודה רבה לך. בוקר טוב ל... אבי רואה, ראש מועצת בנימין.
בוקר אור לך ולכל המאזינים.
איך אתם מתמודדים בדרכים המשותפות?
קודם כל אנחנו מתמודדים כבר שנים בדרכים המשותפות. אם יהפכו אותם לדרכים סבירות, אז אני מניח שההתמודדות תהיה יותר פשוטה. ועם המצב הקיים היום אנחנו... משתדלים לשפר את מה שניתן ומה שאפשרי מבחינתנו ובכוחנו, ורק שלא יפריעו.
פתיחת ציר נוסף בעצם, זה חלק מהדברים שאתה מתכוון אליהם, נכון?
כן, יש ציר נוסף שאנחנו, צירים שאנחנו חושבים שהם נחוצים כדי לשחרר את הנושאים ברכביהם ממלכודת מאוד מאוד מסוכנת. אז אנחנו גם נאלצים לעשות את זה.
מה זה אומר נאלצים? לפתוח ציר שהיה סגור, קודם כל למה הוא היה סגור?
לא, ציר לא היה סגור. הציר, אם אתה מדבר על ציר עוקף צומת אדם,
כן,
שהוא נפרץ מקטע כביש מספרו 437 מצומת אדם לכיוון פסגת זאב, אנחנו פרצנו מכיוון שיש שם פקק תמידי, ובעיקר בשעות אחר הצהריים שנשים צריכות להגיע לקחת את ילדיהם מהמעור ולהגיע הביתה. הפקק לפעמים נמשך כ-40-50 דקות, ואני מדבר איתך על קטע כביש של 3 קילומטר, לא מעבר לזה. זהו, אז אחרי שבעצם גם היו אירועים ביטחוניים, אגב, בגלל הפקק, שוטר שעמד וכיוון, נדקר, היה איום עליך במהלך פקק, רכב שעמד בפקק, הגיעו אליו אדם עם אקדח ואיים עליו דרך שמשת הרכב. קיצור, אירועים לא נעימים בלשון המעטה, שהיו יכולים להיגמר אחרת. חשבנו שנכון בעצם לחבר, לאפשר איזשהו ציר שמתחבר ליישוב אדם מהכביש הזה 437 לכיוון אדם, ובעצם עוקף את הפקק שממתין לפלוט בתומת אדם עצמה. אנחנו הודענו לכל הגורמים, גם למשטרה וגם לצבא, שמכיוון שאף אחד לא עושה שום דבר בעניין הזה והמצב הולך ומחמיר, שאנחנו מתכוונים לפרוץ דרך, שהיא כמובן גם עולה כסף, אבל לטובת התושבים חשבנו שנכון לעשות את זה.
לפרוץ דרך זה אומר מה, לסלול כביש נוסף?
זה לא כביש נוסף, זה לפרוץ מדרך הביטחון של היישוב אדם, שהיא דרך קיימת, לחבר את דרך הביטחון לכביש 437.
ולמה יש את מי שמתנגד בעצם?
תראה, בתחילה הייתה השגה שהדברים האלה לא מתוכננים. בכל אופן, ביצענו תכנון מסודר עם יועץ כבישים מסודר, ולא שהדברים נעשו בצורה לא מקצועית, אבל הטענה הייתה שלעצם הדרך היא לא חוקית, החיבור לכביש 437 הוא לא חוקי, יש פרוצדורה איך מחברים, זה פעם אחת. פעם שנייה טענו שההתחברות, גם אם אנחנו רק מתחברים לדרך הביטחון, יש בעיה עם דרך הביטחון עצמה, אגב, שקיימת כבר שנים, של היישוב אדם, שבקטע מסוים עוברת בהגדרה שלהם על אדמות פרטיות, ולכן אי אפשר לעשות בזה שימוש.
ובכל זאת, כעת, כשפתחתם, פרצתם את הכביש הזה, זה אומר שאין פקקים יותר למי שנוסע משם?
לא, יש פקקים. הפקק הוא, אבל הוא מתקצר, הוא הופך להיות בקטע של 500-600 מטר.
ולא 3 קילומטר. כרגע יש מי שמאיים לסגור את הכביש הזה?
לא מאיים, קודם כל סגר. כרגע, ברגע זה, הכביש הוא חסום. חסמו אותו ביום חמישי, אלוף הפיקוד הורה לסגור אותו, בגלל שאינו חוקי ובגלל. בסופו של דבר, אנחנו כמובן גם דיברנו עם אלוף הפיקוד, גם עם גורמים אחרים. אני מקווה שהגענו להבנות, אלה ואחרות, שהחסימה הזאת תוסר ביממה הקרובה.
אנחנו אכן מקווים. אבי רואה, ראש מועצת בנימין, לא קלה הדרך בארץ ישראל. תרתי משמע במקרה הזה.
אמר משעמם, כן.
כן, אני מודה לך על השיחה הזו. תודה. אנחנו חותמים את הבוקר הזה. תודה לי אליבר שכה ופיקה, תודה למוטי קופפר שהטכנאי. מיד אחרינו, אין משפחתי עם יואב דליון. שלום לכם, המשך האזנה טובה, ומוטי צריך לסדר פה את הנושא של האוזניות. אתם צועקים לי באוזן ואני לא שומע את עצמי. נורא והיום. עד מחר צריך לסדר את זה.